טוב, שלום לכולם. אני רוצה שאנחנו נלמד קצת דברי המהר"ל לקראת פסח. אני רוצה שנתמקד בדמויות. יש לנו שלוש דמויות מרכזיות בגאולת מצרים: משה, אהרון ומרים. שלושה דמויות שכל אחת מהן יש לה איזשהו משהו מאוד ייחודי שאין אורה באחרים. ביחד אבל הם משלימים את גאולת ישראל ומצרים. זו חטיבה אחת שיש לה צדדים שונים. זה קצת דומה לאברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב זה בעצם חטיבה אחת של... הבנתי, אין שום בעיה, מה אני אמור לעשות? אני כל אחד הילדים שלי, זה לא יעזור לי פה. קצת על לקראת פסח, אבל בריכוז, בפוקוס על שלושת הדמויות, שלושת הגואלים: משה, מרים ואהרון. משה, אהרון ומרים. מי היה הכי גדול?
מרים.
מרים הייתה אחות הבכורה, ואחרי זה אהרון, ומשה רבנו הצעיר. כן, ככה מפורש בפסוקים. והם שלושתם יחד גואלים את ישראל ממצרים. כלומר, לפעמים יש דגש בחז"ל שמשה רבנו, כן, הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל עולה מחז"ל, והמהר"ל מאוד מאוד מדגיש את זה, שאהרון ומרים הם יחד איתו. בחטיבה אחת, כמו שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וכל אחד מהם מבטא איזושהי מידה אחרת, כך גם אהרון, משה ומרים, כל אחד מבטא איזשהו צד שונה בחטיבה הזאת. למה זה כל כך חשוב ללמוד עליהם? מכיוון שכמו שאברהם, יצחק ויעקב הם לא רק דמויות שהיו בעבר, אלא כשאנחנו לומדים על אברהם, לומדים על יצחק, לומדים על יעקב, אנחנו לומדים על עצמנו. כן? מי שיש בו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. כן? זה פרקי אבות. אנחנו דומים בטבע שלנו לאברהם, יצחק ויעקב, אנחנו לא מתקרבים למדרגה שלהם. הם היו באמת המדרגה העליונה ביותר, אבל ה-DNA שלנו, הגנטיקה שלנו, כן, התכונות שבלטו באברהם, יצחק ויעקב, הם התכונות שלנו, הם אצלנו, כן? הרב קוק כותב בעניה במסכת שבת, במסכת שבת, הוא אומר שאנחנו לומדים את המדרשים על אברהם, יצחק ויעקב, זה לא לימוד חיצוני על אודות דמויות מופת ממעבר, אלא זה מעורר אצלנו את אותם התכונות. אנחנו לומדים על אברהם אבינו, מתעורר החסד שלנו, אולי כל המידות של האבות וכל הדברים המיוחדים שהיו באברהם צדיק יעקב. אותו הדבר, מסביר המהר"ל, צריך להתייחס למשה, מרים ואהרון. שלוש דמויות מופת, שכל אחת מהן יש לה אופי מיוחד, והדגש המרכזי הוא שמה שבלט בשלושת הגואלים האלו, ומה שבלט במשה, מה שבלט באהרון, מה שבלט במרים, זה קיים אצלנו. אנחנו נדרשים להתאים את עצמנו לסוג המעלה שיש להם, גם לא בגובה שהם היו. כן, חז"ל אומרים, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? מתי אני, המעשים שלי, מתי אני ברמה כמו אבותיי? אז לא אבותיי, אבא שלנו, עסקי לא חיימים, אלא לאבותינו, אבות האומה. כלומר, אנחנו לא מתקרבים לאברהם, יצחק ויעקב, אלא מה הפרמטר לבדוק אם אני בכיוון הנכון בחיים שלי? אני עושה דברים נכונים, אני נאמן לעצמי, אני נאמן לעם שלי, נאמן למי שאני. בואו נבדוק את עצמי, איפה אני מול אברהם, יצחק ויעקב, אני בחסד, איפה אני באמת, איפה אני ברחמים שלי, איפה אני? ככה אני בודק את עצמי, זה ראי. כן? זה תמון בנו, מוטבע בנו, האבות הם, הם, הם הטביעו לדורות את התכונות הישראליות, כן? הענווה, החסד, הישרות, זה הטבע, זה הגנטיקה, כן? יש לנו יצרה, אנחנו יכולים להיות לא ישרים ולא גורמי חסדים ולא, כן? אבל בטבע זה מונח, רק צריך לגלות את הטבע שלנו, צריך ללמוד על הטבע שלנו, לגלות אותו. אותו הדבר, רב משה ומרים ואהרון, כל אחד מהם, יש לו איזושהי תכונה ייחודית שבלטה בו, בה, אבל היא הנכס העצמי שלנו לדורו, ואצלנו. זה אנחנו, כן? שיש ביטוי בגמרא, שאחד התלמידים אמר איזושהי סברה מאוד טובה בשיעור. אז הרב שלו אמר, משה שפירקה אמר, משה אמרת טוב, קורא לו מוישה, משה, מה משה, הוא דומה למשה רבן, הוא לא כאן כמשה. הישרות שלך, הרצון שלך לברר את עומק התורה, אתה פה, אתה, גילית את השייכות שלך, גילית את המשה רבנו שתמון בך. בסדר? אז אנחנו צריכים קצת ללמוד מי הם היו. אז יש גמרא מסכת תענית, שהיא באמת שמה, זה הגמרא המרכזית שבעצם מציינת את שלושת הדמויות האלה כגואלים של עם ישראל, ולא רק משה רבנו. מה אומרת ככה? רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלוש פרנסים טובים, פרנסים זה מנהיגים, לא רק שהם מפרנסים כלכלית, אלא פרנס הציבור, בחזה זה ביטוי למנהיג. שלוש פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו אל משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות ניתנו על ידיהם. מה הם? הבאר, שזה בזכות מרים, באר מרים, נכון? שמתה מרים אז פסק הבאר, והענן, זה השכינה, זה בזכות אהרון, והמן, זה בזכות משה. באר בזכות מרים, מלדנן בזכות אהרון, המן בזכות משה. מתה מרים, נסתלק הבאר. כן? טוב, אז אין יותר באר. וחזרה בזכות שניהם. הבאר עכשיו חוזרת להיות בזכות משה ואהרון. כן? כמו מה שהיה במרים, הוא גם נמצא אצל משה ואהרון. זה בלט אצלה. מה זה הבאר? הוא מדבר על מה זה הבאר הזה של מרים. כן? אבל התכונה הזאת היא שייכת לשלושת המנהיגים. מת אהרון, נסתלקו עליהם כבוד. כן? אני מדלג קצת. יהוה אהרון ויהוה חזרו שניהם. חזרו שניהם בזכות משה. כלומר, משה רבנו בזכותו חוזר גם הבאר שפסק שמת מרים, וגם השנן השכינה שפסקו מלשרות משמת אהרון. בסדר? אז שלושת המתנות האלה, הם מבטאים לא רק איזה חסד השם איתנו, נתן לנו מה, נתן לנו באר, וואי, שכינה, איזה גובה, איזה רוממות, איזה נפלא. לא, זה מבטא משהו מהותי. זה מבטא משהו שמלמד אותנו על עצמנו. בסדר? אנחנו מתחיל עם משה רבנו, הוא באמת הדמות שחזל עסקו בו כמה שיותר, המון. משה ואהרון מרים אין הרבה דברים עליהם בחזל, אבל המהר"ל תופס אותם בפינצטה, ומזה מפתח את החקירה, חקירת האישיות, כן? אנחנו כמובן לא באים להקטין אף אחד מגדולי עולם אלו, אלא קצת נוצאות להבין איזו מדרגה עליונה הייתה שם, כן? אהרון היה נביא לפני משה רבנו. אהרון נקבא עשרות שנים היה נביא לישראל במצרים. עוד שמשה היה בבית פרעה, ואחרי זה הוא היה במדיין, כן? אהרון היה נביא. ואהרון גם הייתה לו ענווה, כי התברר לו שעכשיו משה, הוא הולך להחליף אותו, משה זה אחיו הצעיר. ואהרון, הוא מנבא את ישראל עשרות שנים, מחזיק אותם. משה לא בגזרה, משה בארמון. הוא מחזיק אותם על הידיים, אהרון הוא מחזיק אותם, דואג להם, מנבא להם, מוביל אותם, ואז בא הקדוש ברוך הוא אומר, אבל משה הולך לגאול אותם ממצרים. כן? ומה כתוב פסוק? שאהרון יוצא לקראתו ורעך ושמח בליבו. אהרון שמח לזה. העיקר שישראל מגדלים, לא משנה מי, לוקח את הקרדיט. אני מחזיק אותם פה עשרות שנים, אתה בא משה, הופ, מוציא אותם. כן? תוך שנה וקצת. אהרון שמח בזה. כי לא עניין אותו הוא. עניין אותו לגאול את ישראל. כן? אז בואו נחשוב, משה רבנו, הוא נולד, מה קרה שהוא נולד? נולד פעם, נכון? נולד שלושה חודשים לפני הזמן. חודש שישי הוא נולד. כתוב בציפיני לו שלושה ירחים, אמא שלו הצליחה להחביא אותו שלושה חודשים, כי היו שוטרות מצריות מרגלות מצוות שהיו יודעות מי בהיריון, זה, אז ככה, ברגע שמגיע לידה, אנחנו רוצים לקחת את הזכר ולזרוק אותו ליאור. אבל משה נולד מוקדם, והיא הצליחה להחביא אותו 3 חודשים. אחרי זה כבר באו וכבר היה סכנה, אז הייתה צריכה לשים אותו ביאור. הוא נולד, התמלא כל הבית קורה. נכון? טוביה שמה. או איזה טוב. ואחרי זה שמים אותו בתאומה. ואז בת פרעה לוקחת אותו. ונותנת לו את שמו. היא קוראת לו משה. 10 שמות יש משה רבנו. כן? אבל השם, ככה כתוב במדרש, במדרש מביא. אבל השם שנדבק בו לדורות, זה דווקא השם, זה לא טוביה, טוביה זה אחד השמות שלו, טוב השם, טוביה זה שם, שם. לא, קוראים לו משה. מה זה משה? כי מן המים משיתיו. כלומר, זה שם שרק מתאר את ה... את הסיטואציה שהיא הצילה אותו, היא מצאה אותו. אין פה איזה עומק גדול. כן? היו חוקרים שרצו לומר שמוסס זה שם של איזה אל מצרי. משה, מוסס, מוזס. זה בכלל השם מהתורה, בכלל השם עם משמעות יהודית. טוב, אז אנחנו לא סופרים את המחקרים האלה. כי חז"ל אומרים, לא, נקרא משה כי מן המים משיתיהו. וזה שהוא משוי מן המים, הוא משה, הוא נמשה מן המים, זה מלמד אותנו על המהות שלו. על האופי שלו, כן? בכלל, משה יש לו הרבה עניינים עם מים, נכון? קודם כל, מן המים משיתיהו. למה שמו אותו במים? כי הצדדים של פרעה, שמצרים, ראו שגואלה מושיעם של ישראל לוקה על המים. חשבו שאפשר לזרוק אותם ליאור וזהו. זה לא, זה בעיה של מי מריבה. מי מריבה זה בעיה. אחרי זה קריאת ים סוף, מה משה עושה למים? קורע אותם, שולט בהם, רודה בהם. הוא שולט במים, כן? הוא מזיז אותם איך שהוא רוצה. ודבר נוסף קורה במראה. במראה המים מרים. מה משה עושה שם? הוא ממתיק את המים. איך הוא ממתיק את המים? הוא לא שם סוכר, כן? הוא לוקח עץ שהוא מאוד מאוד מר, צמח שהוא מאוד מאוד מר והמים מאוד מאוד מרים, הוא זורק את זה לתוך המים והם תקו המים. הפוך שבהפוך. לוקח מר ומר ויצא מתוק. כן, זה רק להבליט כמה שזה נש, לא יגידו, הוא מצא איזה קנה סוכר וזהו, זה נתיק את המים ככה. רואים שמשה מול המים זה משהו שהולך כל הזמן. אבל נקודת המוצא היא שהוא משוי מן המים, הוא מנתק מן המים. המהר"ל, בכמה מקומות, הוא מסביר שהמים זה משהו שהוא מטשטש, שהוא מוחק לך. כן? איפה רואים את זה? המבול. המים מוחקים הכל. כן, היו כל מיני, היו בעלי חיים, היו בני אדם, היו צמחים, היה עולם שלם. הרבה דברים, הרבה צורות, צורות נאות, צורות של בעלי חיים, כל מיני דברים. והמים הם מוחקים את הצורה, מטשטשים. כל דבר שנזרק לאוקיינוס, זהו, באיזשהו שנב הוא מתפורר. המים מטשטשים. גם טיטוס הרשע, חז"ל מתארים מסכת גיטין, שכשהוא נהרג, שהוציאו שהוא מת, אז שרפו אותו, פיזרו את האפר שלו על האוקיינוס. ולטשטש לגמרי את הצורה הזאת שנקראת טיטוס, להעלים אותה במציאות. אמר המהר"ל בגלל זה שהמים זה משהו חומרי כזה. ומשה הוא הפוך לגמרי מהמים. משה זה משהו אלוקי, זה משהו רוחני. זה צורה. כן, מה זה צורה וחומר? מה זה בין צורה לחומר? הצורה זה כמו שמקבלים בחוג חיימר, עשיתם חוג חיימר? לא? תעשו, זה נחמד. אני עשיתי, הרבה שנים. אתה מקבל גוש חומר, מה זה? זה גוש, מה זה? זה חומר. מה התוכן של החומר הזה? מה המשמעות שלו? מה הערך שלו? אם אני אעשה לו איזושהי צורה, אני אפוך אותו לכלי. יש לו צורה, יש לו מהות, יש לו ערך, יש לו תוכן. כן? החומר הוא לא דבר רע. אבל החומר צריך לנסות למצוא את הצורה שבו, לתת לו צורה. כן? העולם הזה הוא חומרי. העולם הזה צריך שיגלה את הצורה שלו, את הערך שלו. בסדר? דברים קצת גבוהים, אבל מה לעשות, המהר"ל הוא גבוה. אז זה שהוא משוי מן המים, זה אומר שמשה יש לו מעלה כל כך עליונה. יש לו טבע עליון, אלוקי, עדין, טוביה, כל כך כל כך מיוחד. שהוא והמים זה, הוא משוי מהם, הוא מרוחק מהם מהותית. כן? מרוחק מן החומר. וזהו גם לא אכל ולא שתה 40 יום. וגם הוא פרש מן האישה, וקרן אור פניו. קרן אור פניו זה אומר שהחומר שלו, החומר שלו, הבהיק, כמו זה משהו לא נורמל. כן? אנחנו לא מתקרבים לזה. אבל הוא גאל אותנו למצרים, והוא שתל בנו משהו ממנו, ממשה רבנו. זה חלק מהטבע של עם ישראל. אז משה רבנו נקרא משה כי הוא משוי מן המים, הכוונה שהוא מרוחק מן החומר, לא משועבד לחומר. כן? יכול להיות מישהו, יש פסוקים בתהילים, שאומרים שאומות העולם, למה רוקשו גוי ומים כמים, כמים. הגויים נמשלו למים. למה למים? כי הם רוצים לשטוף את ישראל. רוצים למחוק את הצורה, למחוק את הערך, למחוק את המהות, למחוק את הנשמה. רק להשאיר חומר, חומר, חומר. זה מים, כמו המבול. בסדר? אז משה הוא כזה, הוא משוי מן המים. כן? הוא מבטא שיש דבר כזה צורה, יש דבר כזה רוח, יש דבר כזה נשמה, יש דבר כזה פנימיות. אדם מסתכל על כל העולם. אפשר את העולם הזה לבחון בכל מיני משקפיים. העולם הזה נראה חומרי, גשמי, אוכלים, שותים, פרנסים, הולדים ילדים. טוב, זה הכל עניינים גשמיים. הכל גשמיים, אין פה שום דבר אלוקי. אין שום דבר אלוקי. נגיד עוד משהו אחד על משה רבנו. כתוב שמשה רבנו היה חי 120 שנה. נכון? כמה זמן עבר מאז שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח שהוא הולך להביא מבול, עד שהוא הביא את המבול בפועל. 120 שנה, נכון? טוב, יש הרבה דברים בתורה של 120 שנה, אבל חז"ל אומרים, לא, 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 זה בכוונה. המבול נדחה 120 שנה בזכות משה, שהוא עוד לא נולד בכלל. מה הכוונה שאתה בזכות משה? מה... זה אומר שהעולם, הרי כתוב שעשרה דורות מהאדם עד נוח, וכולם הכעיסו לפני המקום. כן, כלומר, האנושות הולכת ומתדרדרת. בכפירה, בתאוותנות, בגאווה, בתאומה גדולה, בתואבות. והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, ניחמתי כי עשיתים, צריך פה לעשות פה ריסטאפ לכל העולם. הקדוש ברוך הוא מכריע שצריך להחריב את העולם. כן? לעולם הזה אין ערך, אין פה צורה, אין פה רוח, זה רק חומר. אין לו הצדקה לקיום. עולם שהוא רק חומר, הוא לא מצדיק את קיומו. ואז בא משה רבנו אומר, רגע, יש אותי. יש את עם ישראל, יש את התורה, לעולם הזה יש ערך, יש צורה, יש נשמה. מה תחריב את העולם? לעולם יש הצדקה לקיום שלה. בזכות שיש צורה, בזכות שיש נשמה, בזכות שיש משה, בזכות שיש ישראל, בזכות שיש תורה. כן? ובאמת העולם לא נמחה לחלוטין. קודם כל נמחה 120 שנה, וגם שנשאר נוח. כן? הקדוש ברוך הוא בעצם מוחה את העולם ולא לגמרי מוחה. כי הוא משאיר מכל בעלי החיים, מכל העופות, מכל... הדגים גם לא נמחו. כמו יש הרבה מאמרי חז"ל שלא היה מחיקה גמורה. כלומר, מה שמצדיק את קיום העולם, זה עצם זה שיש צורה, יש רוח, יש נשמה. והחיים הם לא רק גשמיים. זה משה רבנו. וזה עם ישראל. כשמשה רבנו גואל אותנו ממצרים, משמעות הדבר שהוא שותל בנו, מטביע בנו, במעט את המדרגה של משה. עם ישראל בעצם שלהם יודעים עמוק שהעולם זה לא רק אכול ושתו, אלא לעולם. יש ערך, יש צורה, יש פנימיות, יש הצדקה אמיתית לקיום של העולם. אם העולם הוא רק חומרי, אז בשביל מה השם בורא דבר כזה? מה הצדקה? מה הערך? מה התועלת? אלא יש פנימיות. יש רוחניות, יש נשמה, יש אלוקיות באדם. זה בלט מאוד מאוד במשה, שקראנו הוא פניו, והוא היה, קיבל את התורה, השכינה מדברת בפה, פה דבר בו, לא אי אפשר לתאר אפילו. וזה מונח בטבע הישראלי לדורות. עם ישראל יודע, החיים זה הרבה יותר מן הגשם. לחיים יש ערך, יש מוסר, יש טוב, יש חסד, יש ישרות. יש עמים בעולם שאתה אומר להם את המילה חסד או ישרות, הם צוחקים עליך. אומרים, לא, מה אתה אומר, עוד לא הבנת. עוד לא הבנת מהעולם הזה. מישהו ישר ועושה חסד, הוא רק מפסיד. זה אומללי. אבל עם ישראל יודע עמוק בפנים שיש דברים הרבה הרבה יותר משמעותיים מהחיים הגשמיים, עד כדי שישראל בכל הדורות מוסרים את הנפש, המים מוסרים את הנפש. הם מוכנים למסור את הגוף הגשמי שלהם בשביל ערך רוחני, בשביל המצוות, בשביל לא לעבור על עבירה, כן? מוסרים את הנפש בשביל משהו פנימי, מוסרים את גופם בשביל משהו רוחני, נשמתי. כי זה מוטבע בנו. כן, נכון, התרבות מטשטשת אותנו, מעוברת אותנו, כל הזמן, כמה שהגוף הכי חשוב, והממון הכי חשוב, והמראה זה הכי חשוב, וזה החיים האמיתיים, והחיים המאושרים, כל הפרסומות, כל האנשים שנראים הכי יפים, הכי שמחים, והכי חוגגים, הכי נהנים. בסדר, נכון, זה מטעטע, זה מבלבל. אבל בסופו של יום, בסופו של חשבון, אנחנו יודעים שיש ערך פנימי לכם. זה לא מובן מאליו, מאיפה יש לנו את הטבע הזה? כן? זה מונח בנו, ממשה רבנו. כי הוא, במהות שלו כזה, הוא היה אב טיפוס של אדם שהוא חי את הגוף, את האידיאל, את הרוח, את הפנימיות, את הנשמה, ולא משועבד לעניינים החומריים, לא משועבד לכלום, לא משועבד לפוליטיקלי קורקט, מסתכסך עם פרעה, מסתכסך עם החיילים של פרעה, הוא לא מפחד מעם ישראל, עם ישראל כבר מתחילים לצאת נגדו. אומרים, אתה הבאשת את רחנו בעיני פרעה, הוא רק עכשיו הכביד עלינו, תפסיק מה. תפסיק כמו שאל תלך לפרעה יותר. אז לא רק שהמצרים נגדו, גם עם ישראל לא יותר. זה לא מעניין כאן. מה זה מאוד מעניין אותו. אבל הוא מסור לאמת, ליושר. כן? זה משה רבנו. אני רוצה שקצת נקרא את זה בפנים, פה בעמודה הימנית. לא נקרא הכל, כי אני רוצה להזכיר ולהגיע לארון המריאה. אלא שיש לדקדק במה שאמרה, כי מן המים נשיתיהו. כן, הפסוק הזה, כי מן המים נשיתיהו. מה זה מים? הוא לא היה בתוך האמבטיה, בתור היאור. אבל היא לומר, כי מן היאור נשיתיהו. לאורות, מאיזה מים הוציאה אותו? מה זה מן המים נשיתיהו? מאיזה מים? מים בכיור, בבית? מה? צריך להגיד מי היאור. ואומר אני, כי שם משה, השם משה משוי, הוא ראה ומבטא את עיקר עניין משה ומעלתו. זה שהוא משוי מן המים, זה מבטא את האופי שלו. שהוא משוחרר מהמים. הוא משוחרר מהשיעבוד לחום. שלא כל מה שמנהל אותו זה מה יצא לי מזה, כמה אני ארוויח מזה, שאני לא אפסיד מזה, איך אני מתפס בין הציבור מזה. שלא כל העניינים החומריים והגשמיים והסביבתיים והחיצוניים, לא אלה מנחים את חיינו. משה הוא אב טיפוס על אדם, הוא לגמרי משוי מן החום, כן? 40 יום, 40 לילה. אבל כולנו, משה. אשר הוא מסולק ומוסר מן המים. כן? בוא נדליק לפסקה אחרת. כאשר תדע זה, תדע לך, כי מעלת משה רבנו עליו השלום, מעלת הצורה. למה? לפי משום שהיה נבדל במעלתו מן החום. כמו השכלים הנבדלים, הם צורה בלבד. אני מדלג שורה, ולכך היה משה רבנו עליו השלום עניין צורה בלבד, מבלי חום. והמים הם הפך, כי המים אין להם צורה גמורה בכלל, אין להם שום אופי. המים פשוט אתה מזיז אותם איך שאתה רוצה. וכך נקראים תמיד בלשון רבים. אז זה לא נקרא פה הכל, וזה מעלת משה רבנו. מעלת משה רבנו, שבמהות שלו הוא לא משועבד לחומר. הוא באמת היה נבדל מאוד מן החומר. אבל הוא נותן לנו, כ-DNA קבוע לדורות, ישראל יודעים עמוק עמוק בלב שלהם, בנפש שלהם, שהחומר זה לא החיים. החיים לא מתחילים בחומר ולא נגמרים בחומר. כל מה צריך לעבוד, צריך להיות ער, שאתה נראה ושאתה מתפונס, כל דברים הם חשובים. אבל עיקר החיים, מהות החיים, זה הפנימיות, זה הישרות, זה החסד, זה הטוב, זה התורה, זה המצווה, זה התפילה. זה, ישראל יודעים את זה. וזה אנחנו משונים מכל האומות. בזכות השורש הזה, הגרעין הזה ששתול בשורש האומה. אז מה אהרון, מה אנחנו יודעים על אהרון? אהרון לא כתוב על אהרון בזרעי. חוץ מ-וידום אהרון, נכון? אחרי שבניו מתו, וידום אהרון. לא שתיקה רואה בו, שתיקה שקבלת הדין. הוא שקט. ומה החז"ל מלמדים אותנו לאהרון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ומתואר שמה שאם הוא רואה שני אנשים שהיו מסוכסכים, ממש ככה, כסח רציני, הוא היה הולך אל אחד מהם, יושב איתו, דה לך, חבר שלך, אתה הסתכסכת איתו, דה לך, הוא ממש מצטער מזה. אהרון משקר, בפה מלא, ממנו לומדים שמותר לשנות מפני השלום. מותר לשקר וכאן מפני השלום. כן? הוא בא ואומר, שמע, חבר שלך, הוא ממש מצטער שרבתם, וזה, יושב איתו שעות עד שמוציא הטינה מליבו. מוציא את הכעס מליבו, עכשיו הוא צריך לרוץ לשני לעשות אותו דבר. הוא אומר, תשמע, הייתי אצל חבר שלך, הוא ממש, הוא כל כך מצטער מזה וזה. והנה, חבר ביניהם. אם הוא רואה שיש בין שלום בית, בין איש לאישה, אותו דבר, שזה, שביתה, זה, אז הוא ככה משקיע, מחבר עוד שניים ועוד שניים. כן? אז הוא בגלל זה אחרי שהוא נפטר, היחיד שכתוב עליו, והלכו כל העדה. כל העדה בחו. למה? כי לכל אחד מהם זה נגע באופן אישי. כל אחד פגש אותו באיזו סיטואציה. הוא הציל לי את השלום בית, הוא הציל לי את החברות שלי, הוא השכין שלום. אבל המערב רוצה לקחת את הדבר הזה לעוד קומה. כי אפשר להבין שאהרון הוא בעצם הוא מאחד בעם ישראל. הוא מחבר, מאחד, מאחד, גורם לשלום בית בעם ישראל. מצב חברתי תקין, נפלא, אין מנודי, אין סכסוכים, כולם ביחד מגובשים ומאוחדים. יש יותר מזה, כי אהרון היה הכהן הגדול. אהרון עבד בקודש הקודשים. הכהן הגדול יש אחד. במזבח יש אחד, במשכן יש אחד, ואיך שישראל ישבו במדבר, המרכז היה המשכן. המרכז של המשכן זה קודש קודשים, ושם עומד אהרון. כשאהרון מאחד בין איש לאשתו, בין אחד לחברו, שהוא מאחד, הוא לא סתם מאחד אותם שיהיו חברים טובים. נכון? יש שיר אחים, 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 סליחה, 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 תראו את זה. כל אחים, 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 גיבוש, 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 זה חשוב גיבוש. סביב מה? מה מאחד? זה לא רק בוא לא נריב, שככה אפשר להביא בפרקי אבות, שאהרון דואג שלא יריב. לא, הוא דואג יותר מאשר שלא יריב. הוא רוצה לחבר את עם ישראל סביב הקודש. הוא מאחד אותם סביב הקודש. זה מה שהוא עושה. כי הוא מאחד אותם, הוא הציר המרכזי שמאחד, כולם מתאחדים סביבו, והוא הקודש, הוא המקדש. המשכן הוא הכהן הגדול. Yeah. אז שהוא מאחד אנשים, הוא בעצם מאחד את עם ישראל סביב הקודש. וזה לא רק באותו דור. מה הוא השאיר לנו לירושה לדורות? שעם ישראל הוא עם שיכול להתאחד. סביב מה? מה המאחד את עם ישראל? אם אנחנו רוצים עכשיו להקים מפלגה, טוב, לא, לא כדאי, אבל... אם רוצים להקים מפלגה שעניינה אחדות בעם ישראל, כן? לאחד את עם ישראל. על מה נאחד אותו? סביב מה? כן, נגיד, צריך למצוא את המחנה המשותף, המאחד. כולם אומרים תחינה? לא, נגיד אחד שלא... פלאפל. פלאפל זה ישראלי, זה בטח לא, מה, כולם איזה... לא, אחד אוהב את זה. טוב, זה לא... גם אם כולם אוהבים את זה, זה מחנה משותף מאוד נמוך. זה מאחד מאוד לא... כן? מה המחנה המשותף, מה מאחד את עם ישראל באמת? מה שמאחד את עם ישראל זה הקודש, זה התורה, זה הנשמה שלו. אם מישהו ירצה לאחד את עם ישראל, כן, יבוא מישהו ויגיד לי, אבי בוא נשב, בוא נעשה פה אחדות, בין דתיים, חילונים, חרדים, לא יודע מה, בוא נעשה אחדות. אני אומר, מצוין, בוא נתחיל למצוא את המשותף, את המאחד. אז אחד הדברים הראשונים שהוא יגיד לי, נדמה לי, זה שאת זה אני אשים בצד. בוא, תשים את רגע את כל הדתיות שלך, את כל התורה, המצוות, תשים רגע את זה בצד, כי אחרי אנחנו לא נצליח פה להתאחד, זה מפריע. הקודש מפריע לאחדות, כך אנשים תופסים את זה. אומר המרב, הפוך שבהפוך. עם ישראל לעולם לא יוכל להתאחד לגמרי, חברתי, ציבורי, וזה, אלא סביב הקודש. כי זה המאחד אותו, אהרון ייחד אותו סביב הקודש, וזה מונח אצלנו בלב. מה מאחד אותנו? הקודש. הקודש, התורה, המצוות, זה מה שמאחד אותם, כן? טוב, אם אנחנו עוד לא מבינים את זה, נכון, אז יש לנו עוד כברת דרך ארוכה לעבור, שכולנו, כל עם ישראל, גם אנחנו, גם מישהו קצת יותר חוקים מאיתנו, יבינו מה זה התורה. יבינו שהתורה זה המלכד. זה הבריח התיכון שמאחד. נכון? זה אהרון. אהרון הוא מאחד אותם סביב הקודש, והוא מטביע בנו לדורות. אתם עם אחד. ומה שמאחד אתכם זה הקודש. בואו נקרא את זה פה בפנים מצד שמאל. אמנם יש לך להבין מה שהיה מצטרף מרים אל משה ואהרון. איך מרים הוא פה מזכיר את אהרון. מפני כי כבר התבהר מעניין אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, הוא מקרב את הבריות ביחד. לכך היה אהרון מקשר את ישראל ומאחדם יחד. וכן, איפה הוא עוד היה מאחד אותם? בעבודה במשכן, ובמזבח שהוא אחד, אל השם יתברך שהוא אחד. ובזה היה עושה שלום, לא רק בין איש לחברו, אלא עושה שלום וקישור בין ישראל ובין הבינים שבשמיים. וזהו תכלית, זה שיא הקישור והאחדות שהיה על ידי אהרון. אהרון הוא מאחד את עם ישראל בהתאחדות, בקבלת עול מלכות שמיים. זה מה שאהרון עשה וזה מה שמונח אצלנו בטבע לדורות. ישראל, במהות שלהם, בפנימיות שלהם, הם אחד. מה שמאחד אותם זה הקודש. כשאנחנו יושבים ורוצים לזכור את יציאת מצרים, זה לא רק לזכור אירוע מדהים שהיה בעבר. זה להזכיר לעצמנו מי אנחנו. כן? אז מי אנחנו? אנחנו עם, משה רבנו אומר לנו, אנחנו עם שהוא לא מונה על ידי החומר. מה שמוביל את החיים שלנו זה לא ההצלחה והסגסוג החומרי. נכון, אנחנו משקיעים בזה, לפעמים זה קצת תופס יותר מדי מקום, אבל זה לא בעומק אנחנו יודעים ש... לפני כמה שנים היה המדינה יוון הגיעה למצב של פשיטת הרגל קיצונית ביותר. היו גם חובות של טריליארדים, לא יודע מה, ובעצם הם הודיעו שהם לא רוצים להתקיים יותר. יוון אמרה, אנחנו לא מצליחים כלכלית, כאילו קיצוני. היה שם ממש כאילו כאוס רציני, מעט רק כלכלה. הם פנו לאום, בבקשה, תחלקו אותנו לארבע, וכל המדינות מסביבן, נתנו רבע מיוון, בואו נמחוק את יוון מהמציאות. כל מדינה מהצד תאמץ רבע מיוון ותדאג לאזרחים, מקומות עבודה, לשיקום כלכלי וכו'. כלומר, כל התפיסה, והאום ישב ודן, בסוף החליטו לו, בואו ניתן להם איזה טריליארד מענק מהאום, או איזה נסקו, איזה חומה, כדי שישתקמו. אני לא יודע מה רוצה להשתקמו, לא יודע מה. אבל עצם אהבה מינה שאפשר לסגור ארץ בגלל כישלון כלכלי, זה תעודת עניות. עניות כפשוטו, אבל זה מורה על איך הם מסתכלים על עצמם. האם אני מצליח? הכוונה כמה אני שווה, כלכלית. כלומר, ההצלחה הגשמית שלי היא מצדיקה את הקיום שלי. אם אין לי הצלחה גשמית, אז הקיום שלי לא מוצדק. עם ישראל לא ככה חושב על עצמו. עם ישראל היה מצבים לא רחוקים מיוון, בעשור הראשון של מדינת ישראל, תקופת הצנע וכולי. לא, זה לא, קדימה, ממשיכים. מה, אבל אין אוכל, וזה, מה? בוא נסגור את העניין, בוא נוותר לעבר. מה פתאום, ממשיכים, קדימה, זה לא, בשום אופן לא. הערך שנמדד מההצלחה הכלכלית שלי, מה פתאום? בסדר? זו תפיסת עולם שמשה מנחיל לנו. הוא היה כזה בצורה יוצאת דופן. הוא מנחיל לנו את זה לא. אהרון, הוא מלמד אותנו משהו אחר על עם ישראל. עם ישראל, אתם עם אחד. בשורש, בנשמה, אתם עם אחד. כתוב בשנה הקדוש, ועם ישראל יש נשמה אחת. נשמה אחת. עם המון פיצול אישיות, כי כל אחד מבטא את הנשמה הזאת בצורה אחרת. זה אהרון. ומה מרים? אז מרים, חז"ל אומרים שתי דברים על מרים. קודם כל, שדברי חז"ל, הבאר היה בזכותה. לא ברור מה הקשר בינה לבין זה. וחז"ל, והפסוקים אומרים שאחרי קריאת ים סוף, מה היא עושה? שולפת תופים. היא יוצאת במחות. טוב, בסדר, נו, בסדר, נו, לא איזה מדרגה כל כך. אבל חז"ל משבחים את זה. כן? מאיפה היו לתופים? הם יצאו בחיבזון למצרים, הם לקחו מינימום ציוד. לא, היא כתוב במדרש, היא מראש לקחה כלי נגינה. זה חוש פנימי כזה שלא רק הולכת להיות פה יציאה מן המצר, הולך להיות פה משהו אדיר. אז מה זה מרים? אז אנחנו יודעים שהמים בבאר הם למטה, ובדרך כלל מים של, אם זה מעיין טבעי, אז יש איזשהו משהו תת-קרקעי שמנביע מים החוצה. מציא מים ללמד, בתוך המעיין שאותו אנחנו רואים, בתוך הבאר שאנחנו יכולים לקחת מן המים, אבל זה מים יותר עמוק. כלומר, בדרך כלל מים זה משהו שהוא מחרחל לתוך האדמה, אבל במעיין טבעי, בעצם המים כאילו נדחפים מלמטה למעלה. כן? אומר המהר"ל, ש... שמרים היא מבטאת את ההשתוקקות שלנו לדבוק בהשם. מה שנקרא התערותה ולתת מלמטה למעלה. כן? משה ואהרון הם מנדים לנו את העקרונות העיקריים של ישראל. ישראל הם לא משועבדים לחומר, הם מיוחדים. כן, אבל איפה אני, איפה אני פוגש את זה? איך אני מתרומם לזה? זה לא הכל מהשם. מוטבע בנו מלמעלה. המן זה משה רבנו, זה בא מלמעלה. השכינה זה אהרון, זה בא מלמעלה. זה מוטבע בנו מהשם. ומרים מבטאת משהו בטבע הפנימי הנפשי שלנו. ההשתוקקות, לדבוק בשם. כן? ההשתוקקות הזאת באה לידי ביטוי בזה שבזכותה יש את הבאר. וגם הריקודים והמחולות שם. מה הריקודים והמחולות? כן, זה בעצם התפרצות של שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. כן? שמשה ואהרון לא עסקו בדברים האלה. כי לא עסקו, זה יותר, זה מרים. כן? זה ההשתוקקות. בואו נראה פה את זה מצד שמאל. נעם אהרון שהיה עושה שלום וחיבור בין ישראל לאל של שמיים, וזהו מצד השם יתברך. כלומר, זה מלמעלה למטה. הוא חפץ בחיבור, בדבקות זה להיות עם ישראל. אמנם כמו שהשם יתברך הוא חפץ בדבקות ישראל, השם דבק בנו, התערותא דלעילא, מלמעלה למטה, כמו כן, ישראל, בעצם שלהם, בטבע שלהם, הם חפצים ומשתוקקים אל השם יתברך. גם אם אנחנו לא תמיד מרגישים את זה. זה הטבע של העם ישראל. כי דודי לי, ואני לא. כן, שני הכיוונים. ולפיכך, בשביל להבליט את הצד התכונה הזאת בישראל, היה עוד גואל שלישי, ומרים. נגד, הכוונה לעומת, במקביל לישראל, לבטות את התכונה של כל עם ישראל, שמשתוקקים אל השם יתברך. כן? לכך היה גואל זה נקבה, זה דווקא מרים. כן? כי חיבור זה מצד כי ישראל הם נחשבים כמו אישה להקדוש ברוך הוא. בכל מקום הם משתוקקים אל השם יתברך. זה מרמז לפסוק בבראשית, אל אישך תשוקתך. כן? יש איזו השתוקקות של האישה אל הבעל שלה. זאת אומרת, עם ישראל הם כמו אישה, הם משתוקקים, כל הזמן משתוקקים, לקבל מהקדוש ברוך הוא, לדבוק בקדוש ברוך הוא. כן? אז בעצם נאסוף את הדברים, שלושת התכונות המרכזיות שהיו בדמויות האלה, זה משה, הוא משול מן החומר, הוא מרומם מהשיעבוד והגשמיות. אהרון, הוא מבטא את האחדות סביב הקודש. הוא היה כמו ציר מרכזי של קדושה, שכולם התאחדו סביבו. ומרים מבטא את התכונה של עם ישראל. ההשתוקקות, כן, מה המילה? השתוקקות, זו המילה. חפצים ומשתוקקים אל השם יתברך. כן? זה לא עול, תעבוד את השם. זה לא עול להתפלל. זה בטבע שלנו, זה אנחנו חפצים מזה, אנחנו משתוקקים לזה. כשאנחנו פועלים להשם, אנחנו מוצאים לפועל את ההשתוקקות, לפנות אל השם. השלושת הדמויות האלה, התכונות האלה, בלטו באישיות שלהם, אבל מה שהדגש המרכזי הוא שהם הניחו את זה בטבע שלנו לדורות. כשאנחנו לומדים על משה ועל אהרון ומרים ביציאת מצרים ועל דבר של פסח וכל זמן האלו, אנחנו מגלים את שלושת תכונות העצם, תכונות המרכזיות, שהן מרכיבות את עם ישראל. מי זה עם ישראל? עם ישראל זה עם שהוא מלוכד סביב הקודש. הוא לא משועבד לחומר. כן? והוא משתוקק אל השם. זה בעצם שלושת המרכיבים האלה שהולכים איתנו לדורות. כשאנחנו יושבים ביום הולדת שלנו, זה חג פסח, סליחה, לא, אני הכין את הטבע, הספקתי לשתות את זה, סליחה. אז לא להשאיר את זה מישהו ברכה, בסדר. אנחנו יושבים בליל הסדר, ביום הולדת שלנו, זה מולדת. המהר"ל נולד בליל הסדר, כן? לא יודעים אם זה, הוא נולד בחוץ לארץ, היו שם שני סדרים, שני ליל הסדר, לא יודעים באיזה תאריך, אבל כתוב שמסורת שהוא נולד בליל הסדר. ושאנחנו חושבים ללא הסדר למולדת שלנו, זה לא רק להיזכר, כן, בעבר. להזכיר יציאת מצרים זה לא להיזכר בזיכרון שהיה בעבר. נכון, אני חושב שדיברנו על זה פעם. השורש זכר זה לא רק לשעבר. יש דבר כזה לזכור, זה משהו שהיה. יש להזכיר, או משהו, להזכיר משהו שהוא קיים. אני מזכיר לך. כן, שאנחנו אומרים אזכרה. מה זה אזכרת נשמות? זה לא זכירת נשמה, כי הנשמה היא לא נעלמה, מהמציאות, היא קיימת. גם לא בתפיסה שלנו, אבל היא קיימת. אנחנו מזכירים נשמה. אזכרת נשמה, אזכרות השם בתורה. מתקבב כזה, זה אזכרות. זה לא לזכור את השם, זה כן, משהו פעם היה השם. זה משהו שהוא קיים. כשאנחנו זוכרים את יצירת מצרים, כן, אנחנו זוכרים משהו שהוא, שהוא קיים, שהוא במציאות, והוא בטבע שלו. אז זה לא אירוע של חגיגת עבר, כמו אצל הגויים, שמציינים המון המון אירועים בזכר, כל מיני דברים שקרו, שלא נעשה זה לא. זה לאזכר, לנחח, להעמיד את זה מול עינינו, זה חי וקיים עכשיו. זה המבט שלנו על עם ישראל. זה הגובה שהמהר"ל תובע מאיתנו. כן? אנחנו מסתכלים היום בחוץ, שומעים חדשות, קשה, קשה לראות את הדברים האלה לפעמים. אבל אסור להתבלבל מזה, אסור להיות משועבדים לזה. אסור להיות משועבדים לעומק, לאמת של מי זה עם ישראל. כן? מסתכל על עצמנו ככה, מסתכל על כל עם ישראל ככה. למרות שלפעמים זה לא קל. לדעת, זה הטבע העצמי של עם ישראל, וזה בוודאי יתגלה. בקצב שלו. דבר את השם, שאנחנו נמחק אשר ושמח, נשארות לו.